טוב, אנחנו היום נדבר על השח, שהאמת התלבטתי אם לייחד לו מקום בפני עצמו, אבל נייחד לו ונדבר עליו, לא יודע כמה נאריך היום. זאת אומרת, אני מקווה שלא נאריך הרבה היום, אבל ראוי לדבר עליו. בשבוע שעבר דיברנו על... תזכירו לי? בשבוע שעבר בכלל דיברנו על מדפיסים, נכון, עשינו איזו סטייה מהרצף שלנו, דיברנו על מדפיסים בלבוב, הלכנו לכיוון אחר לגמרי, והמשכנו בעצם את מה שפתחנו בשבוע לפני כן, שדיברנו על נושא הכלים של השולחן ערוך. שזה היה בעצם מה שפתחנו בו, איזשהו סוג של סטייה מהמהלך שהמשיכה, שהייתה כרוכה בפנייה שלנו לדבר על אסמה. נכון, דיברנו על אסמה, בעל ספר נראית עיניי, רבי יהושע בעל קהץ, ובעצם היום נדבר על שותפו הגדול היום אנחנו נדבר בעצם על שותפו הגדול של אסמה על גבי שולחן ערוך חושב משפט, והוא השח, או רבי שבתאי כהן. רבי שבתאי כהן נולד, מופיע בדפים ששארתי לכם, נכון? יש לכם את מי שיש לו את הדפים בפניו? אז הוא נולד ב-1621 בעיירה אמסטיבוב, או אמסטיבוי, תלוי איך קוראים את זה, זאת עיירה בליטא, והוא נפטר בהיילישוי, שזה גם בליטא, ב-1662. כמו שאפשר לראות, לא זוכה להאריך ימים, בגיל 41 הוא כבר נפטר, ואת החיבור שלו על השולחן ערוך, עוד שתקבל פרופורציות, מוצאים בשנת 1645, שהוא אז בן... נעשה את החשבון? 24. התש"ח כתב את החיבור שלו על השולחן ערוך בגיל 24. יש לכם עוד זמן לחלקכם לפחות, נכון? מה? עד גיל 24.
טוב, אני אפשר
לסיים את החיבור גם. אוקיי, וכמה אתה? כבר כתבת, לא? על הסוגיה הזאת של תפוך פעמים כבר כתבת.
האמת שבשיעור ב' למדנו את כל הספר, אחרי שלמדנו את כל הסוגיות בעיון.
מה, את תפוך פעמים? יפה, אז אתה יכול לכתוב?
אבל היה לקטובים,
אז כתוב. לא היה לברירה. אז אני אומר, אז הספר, אז 1645, הוא כותב את הסיפור, את הפירוש שלו לשולחן ערוך, 1645, בואו כן, נקבל פרופורציות. אנחנו מתקרבים כאן בתאריך העברי שנת תף ה', בסדר? שמה נמצא כמובן חזק מאוד ברקע? תף תת. שמעתם על פרעות תף ותת? פרעות תף ותת, אנחנו מדברים על 1648-9, פרעות הקוזאקים בהנהגתו של פטליורה וחמלניצקי. יש כל אוקראינה בתקופה הזאת, יש התפרקות גדולה בעצם של המשטר, של המערכת, הקיסרות הפולנית נמצאת בשלהי ימיה כבר, והיא מתחילה להתפרק, יש גדודים של קוזאקים שמגיעים מהמזרח, מהאזור האוקראיני, ובעצם מורדים בשלטון המרכזי של הקיסרות הפולנית, וכמובן בדרכם הם לא בוחלים בכל יישוב יהודי שנמצא בדרך, ויש לנו את הפרעות האלה. אחד התיעודים הנוראים והחזקים של הפרעות האלה, שניים מהתיעודים בעצם נפטרים על ידי הדבר האשח, זה ספר שנקרא מגילת עייפה, וגם סליחות לחטא בסימן, נדמה לי, אולי לא חטא, אולי כף בסימן, לא נדמה לי תאריך, יש סליחות מיוחדות ליום הפרעות, שאת שניהם מחבר אשח, בסדר? עושים אולי בין שתי הכרוניקות המרכזיות שמתארות בעצם את מה שקרה פה בפרעות האחרונות, והאחראי להם הוא בעצם מישהו, אחת הדמויות התורניות המרכזיות באזור הזה ספציפית, בתקופה הזאת, וזה השח, ששימו לב שבעצם מרכז התורה שאנחנו הולכים ומתמקדים בו, מתרכז באזור מאוד ספציפי במזרח אירופה. זאת אומרת, אנחנו גם נראה שבעצם גם הדיבורים שלנו הלאה נעים בעצם באזורי ליטא וגליציה, אז יש לנו פה בעצם את פולין וגרמניה, אבל האזורים האלה, שוב, מרכז התורה באשכנז עובר מזרחה, מתרכז בליטא וגליציה, ומפה והלאה בעצם, ואפילו כבר קודם, שימו לב שרוב הדמויות שדיברנו עליהן פועלות במרחב הזה. זאת אומרת, אזור מזרח אירופה הוא האזור שממנו יוצא תורה לישראל, ויוצא תורה לישראל לא רק למרחב האשכנזי, ששם ודאי שהמוקד שלו יושב במזרח אירופה, אלא באופן מפתיע גם למרחב הספרדי. זאת אומרת, יש איזושהי תמונה שאנחנו אמרנו, טוב, אנחנו קודם כל כמובן כולנו אשכנזים, אירופוצנטרים, שתופסים את הכל בפרוספקטיבה של מה שקורה במערב, ולכן אנחנו רוצים להעלים את היצירה הספרדית, והיום יש פרויקט גדול להחזיר את הפסיקה הספרדית ולהחזיר את הרעיון לראשונה, אבל זה עדיין נכון, אני חושב, גם מספרית, לא יודע אם מספרית, אבל מבחינת החיבורים שרואים אור, ואלה משתמרים בתוך בית המדרש, אם זה נכון שיש כאן הטיה אשכנזית, בסופו של דבר ההטיה האשכנזית הזו היא לא רק הטיה שלנו, אלא היא גם מאפיינת את בית המדרש במאות השנים האלה. העולם, המרכז העולמי, הוא נמצא באירופה בתקופה הזאת, והאירופוצנטריות הזאת היא מאפיינת בעצם חלק גדול מהתרבות שמתפתחת בעת החדשה, ולכן אנחנו לא נחטא, אני חושב, גם לאמת האובייקטיבית, אם נעשה, נמקד גם אנחנו את המבט שלנו בעיקר במה שקורה שם, למרות שיש לזה גם השלכות, יש דברים שקורים. אגב, שוב, אוהבים תמיד להזכיר בהקשרים האלה את מה שקורה נניח בתוניס. תוניס צריך לדעת שחלק גדול מהכתיבה התורנית שמתפתחת בתוניס כרוכה בזה שתוניס בכלל והאזור הג'רבאי בפרט נמצאים בהשפעה צרפתית חזקה במהלך כמעט כל העת החדשה, ולכן יש שם באמת הרבה חלחול של תרבות אירופאית שמגיע לשם. האזורים של טורקיה גם הם יונקים ונמצאים באיזשהו סוג של קשר עם האזור הגליצאי. זאת אומרת, קשה להתחמק, אני חושב, בסופו של דבר, מהתחושה שיש כובד של יצירה תורנית משמעותית בתקופה הזאת כאן. די אולי בשביל זה לעיין בספר, בשם הגדולים של החידה. בשם הגדולים של החידה, אתם רואים, החידה היה ירושלמי, רבי יוסף דוד אזולאי, והוא מסתובב כשדר, שלוח הדרבנן, מכל רחבי אירופה, וגם קצת בצפון אפריקה, והוא מתאר את רשמי המסע שלו, ואתה רואה שחלק הערים, המרכזי של הדמויות שהוא מתאר, גם הם תמונות אשכנזיות. הוא גם משקף את התודעה הזאת, גם מבחינת עיניו של בן המזרח, שכאילו מגיע לאירופה. אז אנחנו חוזרים לשח. השח כאמור מת בקיצור ימים ושנים, והקיצור ימים הזה לא מנותק מהעובדה שבמהלך חייו הדי קצרים הוא סובל קשות, לא רק הוא, כל הקהילה היהודית במזרח אירופה סובלת קשה מהפרעות האלה של תח ותת. יש אגדת עם על זה שהשח ב-1655 מגורש מהעיר שבה הוא נמצא, אני לא זוכר כבר איפה זה היה בדיוק, כשהוא בורח משם. יש איזו אגדת עם שמספרת על זה שהוא איבד את הבת שלו כשהוא בורח ליער לפני הפרעות, והבת שלו הולכת לאיבוד. זה כנראה נכון, אגדת העם מספרת שאחרי זה חושק בה הבן של הקיסר, ואז באיזה אורח פלא היא מגלה את יהדותה וחוזרת ופוגשת את אבא שלה. יש לנו איזה סיפור שלם שאני חושב שמי שרקם אותו הוא הסופר, סופר הילדים הידוע מאיר למן. קראתם קצת ספרים של מאיר למן? יצא לכם פעם להתקל? מאיר למן היה סופר שחיבר ספרי ילדים בסגנון מודרני בראשית המאה ה-20, והוא כתב ספרי ילדים, מה שאחר כך יקראו, הוא היה איש כזה של יקם, אנשי תורה עם דרך ארץ כזה, וקיצור, כתב סיפורי הרפתקאות תורניים לילדים. הוא נפטר, לא ראשית המאה ה-20, זה אפילו המאה ה-19, בין המאה ה-19, הוא היה רב שהושפע מאוד מההשכלה, ושוב, במיטב המסורת של תורה עם דרך ארץ, של מחבר מין סוגה שלמה של ספרי הרפתקאות ומתח לתורניים, וסביב זה הוא משתמש בהרבה רסיסי אגדות מהסוג הזה של סיפרנו עכשיו על הבת של השח. יש לו ספר מאוד יפה שאני זוכר שקראתי כילד על רבי אלחנן ממגנצה, בעל נתני תוקף, שהיה פיפיור שברח, כדאי את הסיפור הזה, שהוא ילד שנחטף מבית יהודי, כן, הפיפיור היהודי, אז הוא קושר אותו, אני חושב, לרבי אלחנן ממגנצה, וכאילו הופך את אלחנן נחלתו בנועם להשפעה. מה?
אז זה קשור לפיפיורית,
בכלל
השנייה. הפיפיורית
הייתה יהודית. כן, זה אותו. בקיצור, יש לו כל מיני סדרות, סדרות ספרים כאלה לנוער, זה באמת ספרים נורא יפים. אני ממליץ מי שיוצא לו לקרוא. יש לו ספר על רבי עקיבא, יש לו איזה ספר בפתקאות על בוסטנאי, בוסטנאי בן חכינאי, שהיה בתקופת הגאונים, יש עליו כל מיני סיפורים. קיצור, יש לו, אני קראתי על רבי יוסל מרוסיים, רבי יוסלמן מרוסיים, שהיה פרנס הקהל. יש לו סדרה של ספרים כאלה, ספרי הפתקאות לנוער. אז אני חושב שהוא כתב גם משהו על הסיפור הזה של השח. אבל לענייננו, בואו ניכנס טיפה יותר לתוכן ופחות השח, עוד דבר, אתם יודעים, עוד דבר מפני התוכן, לא הזכרנו אותו, כבר כשאמר אנחנו דילגנו מהסמה והבח אל השח, בסדר? עכשיו אני מזכיר, התקופות אנחנו קופצים כל פעם איזה 30 שנה קדימה, זאת אומרת, אנחנו לא עושים דילוגים גדולים מדי, אבל באמצע, זכות שאי אפשר שלא להזכיר אותה, באמצע נמצא התז. התז הוא רבי דוד סגל, שהיה הרב של לבוב, בסדר? מה שנקרא לבוב שבחומה, כי בקהילת לבוב, כבר בתקופה הזאת יש שתי קהילות, יש קהילה בתוך החומה וקהילה מחוץ לחומה, הוא הרב של הקהילה שבתוך החומה, חורבות בית הכנסת שלו נמצאות עד היום, בית הקהילה היהודית בלבוב היום יושב על חורבות בית הכנסת של רבי דוד סגל שם לבוב, והוא חתנו של הבח. אתה זו חתנו של הבח, והשח משיג על התז. זאת אומרת, התז הוא לא... התז הוא שוב פירוש נכתב לשולחן ערוך, אבל השח בהרבה מאוד מקומות, בעיקר בשולחן ערוך יורד דעה, משיג על התז. הוא עושה את זה גם בשח, גם בהגאות שלו, אבל גם בחידור שהוא כותב במיוחד שנקרא נקודות הכסף. גם נקודות הכסף. למה לקרוא לחיבור נקודות הכסף?
עוסק את הונון?
לא, זה אני קורא לך. תורי זהב, נעשה לך, אומר הפסוק בשיר השירים, האם נקודות הכסף? אומר לך הפסוק בשיר השירים, ואז על התורי זהב, אומר תורי זהב, נעשה לך, עם נקודות הכסף. בסדר? אז לכן השח קורא לחיבור שלו נקודות הכסף, והחיבור הזה הוא כל כולו הגרות והשגות על התז. התז הוא כבר גדול הדור הזה, הישיש, תקופת השח. זאת אומרת, השח הוא בחור צעיר, גם החיבור הזה מתחבר כאמור שהוא בחור צעיר, אבל הוא לא חושש לחבר את החיבור הזה, ובואו נקרא בהקשר הזה מתוך מה שהלכתי לכם, מהקדמת השח לספר נקודות הכסף. בסדר? אז אני קורא רגע מההקדמה הזאת. אל יעלה הלב הקורא בספרי זה, שמפני שהיה לי חס וחלילה מחלוקת עם פעל התא הזו, שיש לי בליבי איזו טינה עליו, חיברתי השגות אל ספרו. כי הלא נודע לכל, כי נתקיים בנו את והב בסופה. מה זאת אומרת את והב בסופה? אנחנו בהקדמת השח לספר נקודות הכסף. את והב בסופה, מכוון לדרשת חכמים, פרוסם במסכת קידושין, שאינם זזים, תלמידי חכמים, אף שהם אויבים, נלחמים זה וזה, כאויבים, נעשים לזה כאויבים בשער, אינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה לזה. שנאמר, התווהב בסופה. מלחמתם של תלמידי חכמים מובילה לאהבה בסוף. אז אומר, השח מתקיים בנו התווהב בסופה, והתורה מחזרת אחר אכסניה שלה, שנעשיתי אכסניה לבעל התורי זהב, והיה אצלי שלושה ימים. הוא אומר, אני ערכתי את התז, אצלי בבית, שלושה ימים. וכיבדיו כבוד גדול אשר לא יאומן כי יסופר. וגם הוא נתכבד בי הרבה עד שנשקני על ראשי, ושמח בי ממש כשמחת בית השואבה. ואל אלוהים יודע ועד שלא חיברתי ספרי נקודות הכסף על אז רק לשם שמיים. עכשיו אתם מבינים כנראה שאם השח צריך להתנצל, אז כנראה יש לו על מה להתנצל. נכון? זאת אומרת, אם הוא צריך להבהיר לכולם שתשמעו, אני לא, אין לי שום טינה בליבי על התז, אני רק חיברתי את זה לשם שמיים, אתם מבינים שכנראה הוא צריך את, ה, את, ה, את החיבור הזה באמת להתנצל על משהו, על האופן שבו הוא משיג. וזה נוגע לנקודה הבאה, לנקודה הבאה שאנחנו תכף נרחיב בה יותר, וזה התקיפות הגדולה של השח. השח מגיע כבחור צעיר, הופך הכל, מתחיל מההתחלה, ובתקיפות גדולה עומד על דעתו. עכשיו, בואו נקרא רגע, אני קורא את הקדמת השח ליורדיה. מה, את נקודות הכסף? גם צעיר מאוד. כן.
ואנשים תפסו ממנו בגיל 20?
כן, 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 הוא צ'יק צ'אק כבר תופס. אתה מבין שכשהוא הולך לעולמו בגיל 42 הוא כבר גדול הדור. אמר המחבר, את אשר ישים אלוהים בפי אותו אדבר בלשון קצר וקל, למען יהיה לנבון הקל. ובאתי להודיע לכל, אשר ספרי זה אליו יגיע. כי לא חיברתי חיבור על אז להגיס חס וחלילה ליבי בהוראה, ולא רק קבלו דעתי, שהם רשאים ולא אני, כי צעיר אנוכי לימים. על כן זחלתי ועירה כי ערום אנוכי בדעת בזויין תולעת ולא איש. ואף כי באמת ובתמים, טרחתי טרחות הרבה. וכמה יגיעות יגעתי, לא עסקתי בשום נסק אחר, לא נתתי שינה לעיניי וקומה לאף אפיי שנים רבות, עד אשר הוצאתי מכוח אל הפועל מחשבתי. וביררתי ושקלתי הכל בכף המאזניים, וחזרתי על כל צדדים וצידי צדדים, לא פעם אחת ושתיים, כי 101 עם חברים חשובים, אהובים, חביבים וערבים ומקשיבים לכולי. ומי שלא היה איתי עמי במחיצתי, לא יאמן כי יסופר לו, אתם רואים שהוא מאוד אוהב את הביטוי הזה, לא יאמן כי יסופר, נכון, היה גם קודם נקודות הכסף, לא יאמן כי יסופר לו מגודל התלאה שהייתה עליי בחיפוש בים התלמוד והפוסקים, עד כי עמדתי הכל על בוריו. אם כי, עם כל זה, ידעתי נאמנה כי עמי אפשר לברר ולותן ולהשביעות מייבין, לכן באתי לחלוך ולהשביע לכל קורא בספרי זה, שאל יסמוך על פסקיי והוראתי והכרעתי, כי אין תלמיד כמוני מכריע בין הערים הגדולים, הגאונים, הערי קארו, מוערה מיסרליש, חמיס גני, שם מחברים אשר מנהם אנו שותים. קטונם עבר ממותני, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שאין אני כדאי לחלוק ולהשיג עליהם. אך כתבתי דבריי דרך פלפול ומסע ומתן, והרואה יבחין ויתאום הדברים במטעמן, ואחר החקירה והדרישה, הטוב את אשר יבחר יקרב. אך הנה בשמיים עדי, שמעולם נתתי את ליבי לכתוב בלשון קצרה. לכן אם ירצה זה בעל דין לחלוק עליי, הרשות נתונה לכל אשר עריכו אלוהים בתורתו, לחפוש ולבדוק אחרי עד מקום שידו מגעת ודעתו מכרעת, רק ראיות גמורות יתנו עיניהם להצדקו. כי אין כהבנתי חס וחלילה להעמיד על דבריי, כי האמת יורד דרכו שלא באתי לעשות קטגוריה בין הלומדים, כי מזר עד הארון אל קעתינה אוהב שלום ורודף שלום. עכשיו אתם שמים לב מה קורה פה? מה תפקידו של החיבור? מה הוא רוצה לעשות? עושה סדר? אוקיי. שימו לב, כל כך דבר מאוד מעניין. אני מזכיר כבר מה שדיברנו על הסמה לפני שבועיים. דיברנו על הסמה כמגיד שיעור. נכון? אבל אז הסמה עמד בעימות ישיר עם מי. מזכיר משכחות אומנם מלפני שבועיים, אבל הסמה מתעמת בעצם עם הבית יוסף. רב יוסף קארו. הוא אומר, תשמעו, אני מזכיר רגע את שלשלת הדורות, בסדר? הרי מה אנחנו מדברים מאה 16? סמה, סליחה, כן, במה מאה 16? הסמה בתפר שבין המאה 16 וה-17. בסדר? כאן נמצא הסמה, והשח כבר הוא אמצע מאה 17. בסדר? אנחנו מדברים סתם בשנים, בואו נזכר. אתם להזכיר לנו? לא משנה, זה הסדר, בין הסמה כאן, הסמה הרבה בין דורו הצעיר, זה תז והשח. סמה, בח, תז, שח. זה הבח הוא פה מקביל לסמה. הסמה עוד עומד בעצם יחד עם הרימה מול הבית יוסף, כמו יוסף קארו. והוא נאבק בעצם המאבק שלו הוא גלוי, יש לו מאבק אשכנזי גלוי נגד הבית יוסף. עכשיו, לתוך המאבק הזה שהוא מסגר, הוא גם מאבק הלכתי, הוא גם מאבק מתודולוגי, מביא הסמה את הפרשנות שלו לשולחן אור. עכשיו, בניגוד לרמ"א או לים של כל המהרש"ל, השלב הראשון של הניצחון של הבית יוסף, של השולחן אור, כלומר זה שהסמה בוחר כבר את הדברים שלו לשים על גבי השולחן אור. וממשיך בזה את המהלך של הרימה, תוך כדי זה שהוא משלב פנימה גם את המהלך הלמדני או הישיבתי מבית מדרשו של המהרש"ל. בסדר, זה מה שקורה בסמה. השלב הבא, אבל תשימו לב, בדור הזה כבר יש לנו קאדר חדש. התש"ח שהוא כבר עומד מול הטקסט, ברור לחלוטין שמה? שמחלוקות יוסף קארו והרימה, זה כבר טקסט, זה הטקסט המכונן.
וכל המאה שנה לפניו.
נכון. אבל זהו, אם זה כבר, מי אנחנו שנכניס את קשינו בין הערים הגדולים האלה, נכון? מצד שני, מה זה משחרר אותו עוד לעשות? אני כאילו אומר הרש"ח, אני מחבר חיבור שהוא בעצם, הוא כאילו לא הלכתי איתך. אני מעלה את דבריי דרך פלפול ומשא ומתן. עכשיו, הביטוי הזה, במיוחד הביטוי, המונח פלפול, צריך לדעת שהוא מונח מאוד מאוד טעון. כי בעולם האשכנזי, הפלפול והוויכוח על הפלפול תופסים מקום מאוד מאוד מרכזי. אנחנו כמעט לא הזכרנו אותו, ואולי היום זה המקום להזכיר אותו לראשונה. הפלפול הוא לא רק מונח מופשט. זאת אומרת, זה לא רק מה שאנחנו מדברים היום על לפלפל, שאנחנו מדברים על פלפלן, למרות שזה קרוב לזה. אבל הפלפול משקף גם צורת לימוד. מי שמכיר, יש ספרון נחמד של דוב רפל, שאסף את כל המקומות, כמו שנקרא, הוויכוח על הפלפול. אולי הטקסט המרכזי והמכונן, אחד הטקסטים המרכזיים זה המהר"ל, שאתם אולי מכירים, המהר"ל שיוצא בחריפות נגד המפלפלים. עכשיו, למה הכוונה כשמדברים על הפלפול? או הפלפול הפולני, הפלפול האשכנזי, שכולם יוצאים נגדו בחריפות. הכוונה היא לסגנון לימוד שרווח בעולם הישיבות. במאה ה-16 וה-17 במזרח אירופה, מי שנחשב המייסד שלו הוא רב שלום שכנא ורבי יוסף פולק. יש לי פה טעות בשם, רב שלום שכנא ורבי יוסף פולק. פה יש לי טעות בשם, אבל שניהם, פולק לשם השני, שניהם נחשבים עמודי כאילו, יסודות בית המדרש האשכנזי, והם אלה שהם רבותיו של הרימן. והרימן עומד אצלם, ובית מדרשם צומח בעצם הדבר הזה שנקרא פלפול האשכנזי. פלפול האשכנזי הוא שיטת לימוד שאיננה חותרת בכלל להלכה, ועניינה הוא העמדת מבנים לוגיים מסוגים כאלה ואחרים על גבי סוגיות הגמרא. עכשיו, יש כל מיני סוגים, והמונח פלפול הוא מונח רחב, שגם הטווח שלו, מה שמתחיל בתוכו, הולך ומתרחב לאורך הדורות, אבל באופן כללי הוא מונח שעורר כנגדו המון המון התנגדות בדיוק לאור העובדה שהוא לא הלכתי. לא רק שהוא לא הלכתי, אלא שהוא גם במובן מסוים נתפס כסוג של מהלך שהוא בכלל לא מכוון לאמת של הסוגיה. טענה הייתה כנגד המפלפלים שהם סוטים באופן מאוד מאוד משמעותי מהפשט של הסוגיה. עכשיו, לדבר על הפלפול זה בעצם דורש מאיתנו, לא נפתח את הנושא, א', כי קשה מאוד לדבר עליו, כי אנחנו יודעים עליו מעט מאוד. הנושא של הפלפול הוא נושא שלמרות שהוא מאוד מאוד היה אקוטי כנראה בעולם התורה של האשכנזי, של המאות ה-16 וה-17, עדיין מה שיש בידינו כמידע ממשי על מה זה בדיוק הפלפול הזה, הוא מאוד מאוד קטן. מי שמכיר, יש סוגי פלפול שנקראים הנירנבורגר, והרגנשבורגר, שסוגי פלפול שרווחו בשתי ישיבות אשכנזיות, אחת בנירנברג והשנייה ברגנשבורג, בסדר, ולכן הם נקראים על שם הישיבות האלה, וזה צורות לימוד. והצורות לימוד האלה הופכות להיות קודים ישיבתיים. מי שיש מערב שיף, שמדבר בכמה מקומות במערב שיף, הוא אומר, טוב, עכשיו נעשה נירנבורגר. זה נשמע כמו? חשבתי כבר על היציאה הזאת, אבל אומר, טוב, בוא נעשה נירנבורגר, ואז יש כאן אחד שלישי שנקרא בלז, לא בלז, אלא בלוזה, בסדר? לא משנה, אני לא מתייחס כרגע בדיוק לפיתולים. מי שרוצה לקרוא על כל הדבר הזה, וזה נורא מעניין, זה אחת הסוגיות הכי מרתקות בין כל הסיפור האשכנזי, יש מאמר של חיים זלמן דימיטרובסקי, שנקרא על דרך הפלפול. למי שרוצה, אני בשמחה אעביר לו את הגרסת PDF של המעמד הזה, מאוד מאוד מעניין. אבל בכל מקרה, אני רוצה שתשים לב שמה שמתרחש פה זה שהרש"ח מצהיר בעצם, לכן אני עומד על הדרמטיות של המילה הזאת, דרך פלפול ומשא ומתן, למרות ששוב, השימוש בפלפול הוא גם מונח כללי. הוא לא רק מונח שמתאר באופן ספציפי את צורת הלימוד הזו בישיבה, אלא הוא משמש גם בלשונות של האחרונים באופן שבו אנחנו משתמשים בו, כמונח מונח יותר בכללי, אבל עדיין הוא מונח מאוד מאוד טעון בשיח התורני של המאה ה-17 וה-18. ולכן כשהשח מצהיר פה שבעצם הוא לא כותב להלכה, אלא הוא כותב דרך פלפול ומשא ומתן, אז אנחנו צריכים לשים לב שיש כאן תמורה כפולה, כי זה ודאי אפולוגטיקה, כי השח ודאי כן כותב להלכה. זאת אומרת, להציג את זה כאילו הוא לא כותב להלכה, זה נכון באופן מאוד חלקי, כי בסופו של דבר ודאי שהשח מכוון גם להלכה. הוא מביע את עמדתו בנחרצות בשאלות הלכתיות, בלי לשאת פנים לאף אחד. אבל עם זה, הוא משתמש בעצם, כאילו מה שאני רוצה לטעון זה שהצגת התמונה כאילו הרמ"א ובית יוסף סגרו את הסיפור, משחררת את השח להכניס פנימה, בעצם לתוך המסע ומתן ההלכתי, את הפלפול והמסע ומתן. שבהקשר הזה זה דומה וממשיך את מה שמצאנו אצל הסרק כבר, שילוב צורת הלימוד הישיבתית הבית מדרשית לתוך עולם פסיקת ההלכה. ובניגוד לצורת הפסיקה הספרדית שאותה הביאה בית יוסף.
אז מה החידוש שלו על זה באסמה? שהוא כבר צריך להתייחס לשולחן ארוך וזה
החידוש הוא שהוא, א', כן, זאת אומרת הוא כבר מקבל את השולחן ארוך בניגוד לאסמה שמתעמת ישירות עם הבית יוסף. השח מתעמת איתו, כאילו אני חושב שבהקשר הזה זה יותר אלגנטי, כאילו בזה שהוא מקבל, שוב כמו תמיד, קנוניזציה של טקסטים תמיד מפרקת אותה. זאת אומרת בזה שהוא מקבל את הבית יוסף כאילו כשורה האחרונה, או את הרמ"א ורבי יוסף קארו, כאילו זה הסגור כבר, ואז הוא אומר, אבל תשמע בעצם, אז מה יש לי לעשות? אז אני רק אכתוב פה את הפלפול שלי, ואתה תחליט לבד כבר מה נכון יותר. כשאתם יכולים לשמוע את החיוך שלו, מה אני חושב מאחורי האמירה הזאת. זאת אומרת, אתה תחליט לבד, זה אומר, אתה תראה את האכלס. אני לא אומר לך שום דבר להלכה, אבל אני אשים לך את כל הדברים על השולחן, ואתה תחליט בעצמך, מי צודק. נכון? הרי אי אפשר, אני חושב, לקרוא את דבריו פה שלא בנימה הזאת. זאת אומרת, ברור לחלוטין שהוא חושב שהוא צודק. רק שוב, הקנוניזציה של הרב יוסף קארו והרמ"א עוזרת לו להניח את מה שהוא אומר בסגנון אחר ובשפה אחרת, ובאופן כזה שגם משלב פנימה שוב את צורת החשיבה הבית מדרשית שלו, ומצד שני, לא עומד באופן חזיתי כנגד מה שעשה הרב יוסף קארו. בסדר? אז זה רק לפתיחה למה שעושה השח. אבל בואו נתקדם טיפה לתוך כמה דברים של השח עצמו בדף ששלחתי, ואני קורא קודם כל מהדברים שלו בחושן משפט. סימן ג' בשעה שכתבתי דבריי, ענה לא היה לפניי ספר כסף משנה, כי זה למדתי בבורחים ממלחמות הרעיקים ממח שמה. ואתה עיינתי בספר כסף משנה, וראיתי שהרגיש שם בחושייה שהקשיתי על הרמב״ם. ומעיתי שם תשובת הרשב"א, שמיישב דברי הרמב״ם בזה, וכן בספר לחם משנה. ולפי עניות דעתי, דבריהם דחוקים בזה. בסדר? וגם מכל מקום קשה לרמב״ם, שאר הקושיות שכתבתי להם, ולהרגישו הרשב"א והכסף משנה ולחם משנה בזה. בפסקה הזאת אנחנו רואים שני דברים. קודם כל, שוב, את ההשפעה הממשית של מלחמות הריקים שהזכרנו, של כל התהפוכות הפוליטיות של האזור על החיים של השח, ובית, קצת מהסגנון של השח, שאתם רואים שהוא לא נושא פנים לאף אחד. הרשב"א, שוב הדחוקה, הרמב״ם קשה, נכון? ובואו נראה קצת עוד בסימן כ"ח. אף שדברי המחבר האלו והסמיים מדברי הרמב״ם, שכתב כן להדיה, אני קופץ טיפה קדימה, והביאו גם הטור בקצרה בסעיף ט"ו, מכל מקום לא נעירה, דבקמה דוכתי בשס רוחך דעדות שבשטר דאורייתאי, מחייבים דיני נפשות וכנסות וגיטין על פי עדות שבשטר. ואת אומר, הרמב״ם כתב, והטור כתב, והשולחן ערוך כתב, והסמה כתב, וזה לא, ואני לא מבין את זה. כי מה? מה המקור שוב שחוזר ונעור פה? ממה הוא מקשה על כולם? מהגמרא, כי בגמרא הוא חפוך. וזה ממשיך שוב את המהלך שדיברנו עליו כבר הרבה בשבועות האחרונים, שבו הלמדנים מעצבן אותם שסוטים מהגמרא. זאת אומרת, הגמרא הופכת בשיח היא מקור הפסיקה היחיד, והמרכזי, ומי שסוטה מהמנגנון הזה, לא צריך לשאת פנים שוב לאף אחד, גם אם כולם כתבו, הרמב"ם, והטור, והשולחן ערוך, והסמה, כולם כתבו דבר אחד, אם אני מהגמרא יכול להופיע הפוך, אז אני אומר הפוך. וסימן למד חץ, תראו, כאן זה יש כאן שני דברים שמעניין להצביע עליהם. אשכה אומר השח, הרמב"ם והטור בשם רבנו חננאל, ורבנו ירוחם והראש נשיאתם לא פליגי כלל, כולם אחד מחתה מחתינו וכל זה ברור כשמש בצהריים. ולא הצלחתי להעריך כשהבית יוסף ומהר"ם איסרליש ובעל ספר לחם משנה ושרית יוסף ובח לא מצאו כל אנשי חיל את ידיהם ובקום הניחו לי להתגדל מן השמיים. אז כאן שני דברים. קודם כל אתם רואים שוב שהבית יוסף והרמ"א וזה לא מצאו אנשי חיל ידיהם. זאת אומרת השח אין לו בעיה לתקוף את כולם וכאן אבל עוד דבר שהשח מייצר והוא מאוד מאוד מעניין, זה המשפט הראשון, הרמב״ם והטור ורבן ירוחם והראש וסיעתם לא פליגי כלל. בהרבה מאוד מקומות בשח אתם תמצאו שהשח מוביל מהלכים, תכף נקרא את ההמשך, אתם תראו שזה עוד יותר קיצוני, שכולם מודים לכולם בעצם. זאת אומרת, הוא ייצר איזה, וזו, שוב, זה מעמד שאם תשימו לב, הגרעין שלו הוא למדני. זאת אומרת, הוא ייצר איזה חילוק, והוא יגיד, רגע, הוא דיבר על זה והוא דיבר על זה, ולכן בכלל לא פליגי. בואו נלך רגע לדוגמה הבאה. נמצא גם הריף יכול להיות במודל הריזה. אני לא נכנס לדוגמאות עצמן, אלא אני מדבר כל הזמן על המתודולוגיה, שימו לב. הריף יכול להיות במודל הריזה, שהריף בפרק מרובה לא כתב את להשטר פסול. אבל הוא הוזכר שם כלל שהעדים התחייבו לשלם המון. ודלא כהרן שהבין שהריזה חולק על הריף. והיינו שלא השיג הריזה על הריף כדרכו, אלא משמע שבא לומר עניין אחר בפני עצמו. זאת אומרת, הרן הבין שיש מחלוקת בין הריזה, הריזה הוא במזרחי הלוי בעל המאור, והרן הבין שיש מחלוקת בין בעל המאור לריף. ואני אומר לא, בעל המאור לריף פה אמרו שני דברים שונים ובכלל לא חולקים אחד על השני. וגם הרמב״ם בספר המלחמות לא השיב על הריזה בזה, כי דרכו בכל מקום שהריזה משיג על הריף. בא הרמב״ם, משיב על דבריו, משיב דבר הריף, וכאן שתק והודה לו. אלא ודאי, משום שגם הריזה אינו חולק על הריף כלל בזה, לעניין אחר מחודש כאמר בפני עצמו. ולא מצאתי שום פוסק שחולק על הריזה בזה. אם כך, העיקר כי דבריו בזה כן אינם. עכשיו, בואו סתם שנבין את המוכניות של צעד כזה. מה עושה השח בצעד הזה? יש לנו מחלוקת. מה שכל הראשונים, שאנחנו מעלים את זה בכתוב עינו, אבל דרך הרן, כל הראשונים מבינים שיש לנו מחלוקת בין הריף לבעל המאור. בעל המאור, שהיה תלמיד חכם מפרובנס, שהייתה לו שיטת לימוד עצמאית לחלוטין, עם הרבה שכל ישר, וזה עשה לו הרבה צרות. זאת אומרת, הוא הרבה פעמים לא מבין בכלל את מה שקורה לפניו בריף, משיג על הריף, כי יש לו שאלות, היא סברה ישרה, וזה לא, לא עובד לו הסיפור. אבל לכן, כיוון שכך בעל המאור כמעט תמיד נלחם מעליו. כיוון שבעל המאור בעצם מסמן איזה קול אחר, קצת מושתק בתולדות ספרות ההלכה, אז בעל המאור בעצם כמעט תמיד נלחם מעליו. מי שרוצה אגב על בעל המאור, ספר מאוד מעניין של פרופסור ישראל טשמן, שיש לו ספר שלם במזרחי הלוי, בעל המאור, הוא מציג גם את שיטתו הלימודית וגם את המורכבות של המקום שלו בתוך עולם הפרשנות התלמודית. אז יש לנו מחלוקת ריף בעל המאור. הר"ן מביא את המחלוקת הזו ואומר, וממילא יוצר מצב שבו כל הראשונים פוסקים כמו הריף להלכה. מה עושה השח? השח אומר, רגע, רגע, רגע. בכלל, אין פה מחלוקת בין הריף לבעל המאור. הם לא נחלקו פה בסיפור הזה. הם דיברו על שני דברים שונים. עכשיו, זה קשה מאוד להגיד כזה דבר, למה? כי בעל המאור כל כולו ספר של השגות על הריף. אבל לא, 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 בנושא הזה זה לא השגה, הראיה שלו לזה שזה לא השגה, זה שהרמב"ן, בספר מלחמות השם, שהוא תשובה לבעל המאור, לא עונה לבעל המאור. משהו שהוא מבין, עכשיו, זה כמובן יכול להיות אחד משני דברים, או שהוא מסכים עם ההשגה של בעל המאור ולכן הוא לא משיב עליה, אין לו מה להשיב לבעל המאור, או שהוא חושב שזאת לא השגה, נכון? אומר השח, אני מניח שאם הרמב"ן לא ענה לבעל המאור, כנראה גם הוא מבין שבעל המאור לא השיג על הריף, אין כאן בעצם מחלוקת בין בעל המאור לריף, ולכן אומר השח, אני יכול לקחת את השיטה הזו, שאין לה אחר כך זכר בספרות ההלכה, ואני מזכיר לכם את מה שקראנו בפסקה הקודמת, על זה שהשח פה מנסה לייצר שהיא עמדה שהיא נגד הריף, נגד הרמב"ם, נגד הטור, נגד השולחן ערוך ונגד עצמה, בסדר? הוא אומר, איפה אני אמצא אותה? בבעל המאור. עכשיו, כדי לעשות את זה, שוב שמתם לב מה הוא עושה, הוא אומר, רגע, בעצם אין פה מחלוקת. אף אחד לא חולה, כי הריף ובעל המאור בכלל לא חולקים, בגלל שני דברים שונים. לכן, כל מי שפסק כמו הריף, לא מתנגד בעצם לפסיקה שלי כמו בעל המאור, כי הם דיברו על שני דברים אחרים. ואת המהלכים, המהלך הזה, או מהלכים מהסוג הזה, עושה השח פעמים רבות. יש איזה מקום בכל מידה שהוא השח יוצא חזיתית נגד כל הפוסקים, והוא אומר, הוא מוכיח שהם גם, הוא טוען שהם קבעו את הריף לא נכון. ועכשיו שם זה לא כמו פה שהוא אומר שהם מחלוקים, אלא שהוא אומר, יש לי הבנה אחרת בריף. והם כולם פסקו מה שהם פסקו בגלל שהם קבעו את הריף לא נכון. אם הם היו קוראים את הריף כמוני, אז הם גם היו פוסקים כמוני. ולכן בעצם כל מי שפסק כמו הריף, פוסק כמוני. וכתב שם למרות שכולם קראו את הריף הפוך. אבל הוא אומר, כיוון שהם כולם פסקו כמו הריף, ואני קורא את הריף ככה, אז לכן הם כולם פוסקים כמוני. זה, שזה סוג מהלך שמאפיין את השעה, ואני רוצה להתראות שוב, מה שאני כאילו מבין את כל ה... זה גם כדי שנקים את צורת העבודה של השעה, ואת ה... זה סוג של צורת חשיבה, ואני חושב גם של ברק, כאילו, השעה הוא מבריק. הוא היה אדם מבריק, זה בולט הרבה פעמים בכתיבה שלו, והברק הזה, כמו גם צורת חשיבה הזו, שהיא כאילו משוחררת במובן מסוים, מהסכמות, של עולם הפסיקה, היא חוזרת אל המקומות הראשונים, היא מוכנה להעיר בה ולקרוא אותה מחדש כל פעם, היא צורת חשיבה שמאוד מאוד מאפיינת את, עולם, את עולמו של בית המדרש הלמדני, ופחות מאפיינת את עולם הפסיקה. ולכן הכניסה של השח כנושא כלים על גבי השולחן ערוך, היא אחד הצעדים המשמעותיים המרכזיים ביצירת החיבוק של שני העולמות האלה. אם דיברנו, אני לא זוכר אם דיברנו, נדמה לי שדיברנו לפני שבועיים, על זה שהסמא מכניס את המערשה להלכה. את המערשה שדיברנו עליו לפני שלושה שבועות, כזה שבעצם פותח עולם של פרשנות תלמודית, שוב, שהוא מסלול מתחרה לכל הסיפור של השולחן ערוך, והמערשה מוכנס לתוך העולם של ההלכה על ידי הסמא, שבהגאות שלו על השולחן ערוך, בפירוש שלו על ידי השולחן ערוך, מביא הרבה מערשה, אז השח שוב את אותו מהלך ממשיך כשהוא מביא כבר לא רק את המערשה, אלא ממש דרך פלפול ומסע ומתן. זאת אומרת, הוא לוקח ממש תבניות של שיעורי פלפול ישיבתיים, ומניח אותם על סדר הדף של השולחן ערוך. בסדר? אז לכן זה חשיבותו של השח לעניין. אז עד כאן בעצם על השגות השח, זאת אומרת, השח, לא על השגות, אלא על הפירוש של השח, על הספר שפתי כהן, שזה הפירוש של השח לשולחן ערוך. ומכאן בואו נדבר קצת על החיבור השני, המרכזי והמרתק של השח, שנקרא תקפו כהן. אז תקפו כהן, בואו נתחיל רגע מהקדמה של תקפו כהן, בסדר? הקדמה לתקפו כהן לפניכם גם שלחתי חבוד, אני קורא. יש? הגיע אליכם במייל?
הגיע במייל, אבל לא
עוד יותר. טוב, אז אני אקרא. שאני אקרא? מישהו קורא? אני אקרא. אברך אלוקי השמיים והארץ, אשר האיר את רוחי ונתן דעת בלב שפל, אנשים כמותי, לב שפל אנשים כמותי, לחבר חיבור זה לזכות את הרבים, על ידי מעשה אשר הראה פה בקהילתנו, קהילת קודש וילנה. הוא עובר גם בוילנה. בתחילת חודש טבת לפרט קטן, כנראה כשהוא כותב טבת לפרט קטן, אז זה גם טבת וגם שנת תף יוד א', הלוא היא שנת 1651. בעניין הנידון אשר נשאלנו עליו, 1651, ואני בעניותי הכינותי את ליבי, וכאשר בינותי כבר מתוך הספרים, היה פשוט בעיניי שיועיל תפיסתו בעניין כזה. עכשיו בואו נחזור כאן, תקפצו כאן עכשיו בחזרה לדף המקורות, ובואו נראה את השאלה ששאלו את השח. שאלה, ראובן שלווה מעות משמעון. ואחר כך כשתובע ממנו המעות, הוא אומר, עשיתי עמך שותפות לפני איזה שנים קודם ההלוואה, וידוע לי שהרווחת. בכן אני תופס המעות מחמת הרווח הרוב. אתה יודע, הבנתם את המצב? ראובן בא לשמעון, ראובן לווה מעות משמעון, שמעון רוצה את המעות מחזרה, אומר לו, ראובן, רגע, אנחנו לפני 15 שנה עשינו שותפות באיזה עסק, ואתה הרווחת בעסק הזה, ומעולם לא חלקת איתי את הרווחים. אז אני, את הכסף שלוויתי ממך, אני תופס אצלי בשביל הרווחים שאתה חייב לי. השותפות ההוא שנעשה בתחילה, יש בו מחלוקת הפוסקים אם השותפות נגמר בזה. זאת אומרת, יש מחלוקת, האם באמת הייתה ביניהם שותפות. לגבי השותפות ההיא, יש איזושהי מחלוקת פוסקים, האם באמת מה שהיה ביניהם עכשיו שותפות או לא. והובאו שני הדעות בשולחן ערוך סימן קופה עם פה. שתי הדעות בשאלת השותפות, הן שתיהן מובאות בשולחן ערוך. עכשיו שימו לב שאנחנו נמצאים, טוב, תכף נדבר על זה. מועיל תפיסה בקיאי גבנה או לא, כיוון דעה בפלוקתא דרבבתא. את האם תפיסה, בסיפור הזה, האם התפיסה שתפס לעצמו ראובן את הכסף שהוא חושב ששמעון חייב לו, האם באמת מותר לו להשאיר את הכסף אצלו, האם התפיסה מועילה? תשובה. אף שבנינון זה פשיטה דמועיל תפיסה מהרבה טעמים, כמו שמבואר, ואין צורך להאריך בזה, אך לפי שראיתי דינים ועניינים רבים בתפיסה בספיקא דדינא בפוסקים ראשונים ואחרונים, וצריך לעמוד על אמיתת דבריהם ולהכריע כל דבר על מכונו, איזה דרך ישכון אור בתפיסה בספיקא דדינא, על כן מוכרח אני להאריך. הוא אומר, תשמעו, הסיפור הזה של תפיסה, השאלה שבאה לפניי מאוד מאוד פשוטה. אבל יש פה בלגן שלם במקומות, אני חייב להיכנס לזה. עכשיו בואו נחזור להקדמה שלו. היה פשוט בעיניי שיועיל תפיסתו בעניין כזה. אך לאשר כי נפלה מחלוקת גדולה לשם שמיים בדבר, נתתי אליבי לדרוש ולתוק בחוכמה של תורה. והי מחפשי באמתחת ספרי הפוסקים לברר דין זה, ראיתי דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. כי אף שדין זה שנפלה מחלוקת עליו פשוט בעיניי יותר מביאתה בגותך, עם כל זה כאשר הרגעתי ומצאתי טעמם של דברים, ראיתי הדברים עתיקים ועמוקים ורחבים עניין, בשל דינים המסתעפים מזה, ואמרתי אני עם ליבי אשר באו לראשונים ולא בערו, ואין זיכרון לראשונים עם האחרונים, שגם הם הלא עלה ליבם לבאר כל הספקות הנופלים בדינים אלו, אולי מקום הניחו לי מן השמיים להתגדר ולפקוח עיני העברים, ולהעיר להם איזה דרך ישכון אור בדיני ספקות של ממון. וקראתי שם כיבור איזה תקפו כהן, כי מקור דינים אלו הוא מן הסוגיית התקפו כהן שבשס, גם כי תקפה יד הכהן בעזרת האל, כי נגזר עד אהרון קטין, האוהב שלום באמת, בתורת אמת, ובכן אל אמת, ינחני בדרך אמת, יזכני לעשות ספרים עד קץ אמת, כאשר עם לבבי באמת, בך השם בטחתי ולא אבוש לעולם בית. אז הוא מחבר את החיבור הזה שנקרא תקפו כהן, הוא בעד התפיסה או נגד התפיסה? הוא בעד. נכון? זה ה... מה? הוא כותב את זה? על ההתחלה, שהוא בעד התפיסה. בואו נראה עכשיו עד כמה הוא בעד התפיסה. בסדר? אנחנו קופצים עכשיו לסימן ק"ז, שהוא אחד הסימנים האחרונים בחיבור, או לא ממש האחרון, אבל יש שם לקראת הסוף, לגבי תפיסה. עוד רצה להביא ראיה, זה לא מעניין תפיסה בפלוגה דרבטה מתשובת מאמרים בלב סימן ס"ז, שהבאתי לכמן סימן ק"ח. כבר כתבתי לאל סימן פ"ו, בני דברי מוארים בן לב אלו ראייה ואפילו היה דעתו כך, כמן לבנו מוארר דוד בן לב דו, בתרה הפה לי גלי נקים המקוותם. ועוד שכבר הוכחתי בהרבה ראיות ברורות, מדברי הרבה פוסקים מאוד, מדברי הרבה אחרונים, דמהני תפיסה בפלוגתא דרבטא בכל עניין. זולתי התרומת הדשן, סימן שכפה לב תסביר עלי דפלוגתא דרבטא אבי כמו תיקו, כבר השיג עליו מהרשל פרק כיצד הרגל, והבאתי לשונו לאל סימן פ"א, והבאתי ראייה לדבר. עכשיו שימו לב. אז בואו, סתם, אפילו הדברים שהוא אמר עד כאן, בואו נראה איך זה עובד. כי זה מאוד מעניין, שימו לב לז'אנר ולצורת העבודה שלו. מי בעד תפיסה? או בואו נתחיל, מי נגד תפיסה? מה הוא מתחיל?
תרומת הדשן.
הוא התחיל עם מארי בן לב. נכון?
אבל אמר שהוא גם לא...
מה הדחייה?
הבן שלו.
הבן שלו.
רק אפשר לתרגום למילה תפיסה?
תפיסה זה, שוב, הסיטואציה שגם בן אדם יש לו כסף שהוא חושב שמגיע לו, הוא הולך אל החבר שלו הביתה, או במקרה שלנו שהחבר שלו ילווה לו, הוא לוקח את הכסף בעצמו.
צריך להיות...
הוא תופס את הכסף. מה?
לגמרי צריך להיות דומה למוטל
בסיטואציה. כן, עכשיו, הסיטואציה זה שאם הוא חושב שזה בוודאי מגיע לו ויש לו גם ראיות, אז אין בעיה. הבעיה מתחילה כשהוא דומה למון המוטל בספק. אבל יש לנו גם כסף. שיש לנו מחלוקת פוסקים, שימו לב על איזה ספק הוא מתמקד, יש לנו מחלוקת פוסקים האם הכסף הזה שייך לו או לא, שני הפוסקים, שימו לב, כאן הקביעה, שני הפוסקים הובאו בשולחן ערוך. אז מה? שימו לב, איזה מעמד מקבל פה השולחן ערוך? כיוון ששניהם הובאו בשולחן ערוך, אז עכשיו מה? שניהם להלכה. Okay. אז ממילא, הפלוגתא דרבטא, שמים לב, מחלוקת, זה לא... הרי מה הסיפור? יש לנו, השח שם בדברים מפריד בין שני סוגים של ספקות. יש לנו את כל הספקות שהם עבדו בבבלי בתיקו. זה סוג ראשון של ספק. יש לנו סוג שני של ספקות שהוא צומח בעצם פה אצל השח ומקבל את המקום שלו, זה פלוגתא דרבטא. פלוגתא דרבטא אצל השח בעצם זה מה שהובא בשולחן ערוך. מקום שיש לי דעות חלוקות שהובאו שתיהן בשולחן ערוך, וזה מקבל את אותו מעמד של תיקו בגמרא. אתם שמים לב כבר בצד הזה? זאת אומרת, השולחן ערוך, הקנוניזציה של השולחן ערוך היא כל כך מהירה, שהיא בעצם כבר מייצרת מעמד חדש. ההלכה כן?
זה
שינוי אונתולוגי בתפיסת ההלכה. מה זה ספק? ספק, אנחנו מכירים דוגמאות לספק שמופיעות בגמרות בהרבה מקומות. ספק זה שבן אדם, יש לו חתיכה, הוא לא יודע אם היא חלב או בשר. נכון? הוא הלך בדרך, באיזושהי דרך, הוא לא יודע אם הוא הלך בדרך טמאה או בדרך טהורה. זה ספק. תיקו הוא כבר תפיסה מופשטת יותר של ספק. נכון? מה הוא אומר? הוא אומר, יש מצב שאתה לא יודע, אתה לא יודע מה המציאות. אתה לא יודע מה ההלכה. עכשיו, למה אתה לא יודע מה ההלכה? כי ההלכה, במצבים של תיקו, היא באמת מסופקת. זאת אומרת, התפיסה היא אבל שמה קובע, התלמוד קובע את ההלכה, אם התלמוד השאיר את ההלכה בתיקו, אז הוא השאיר כאן באמת סיטואציה שהיא ספק, אבל ההלכה כבר, הספק ההלכתי מקבל איזה מעמד אונתולוגי של ספק, זאת אומרת, מעמד של, הוא נתפס באופן מציאותי כספק, מעין הספק לגבי החתיכה של חלב ובשר. אצל השעת, זה קורא אולי טיפה לפניו, אבל אצלו זה מאוד מודגש, גם פלוגתא דרב ואתא הופכת להיות ספק, יש מחלוקת. אז מה זאת? מה אמור להיות הפתרון? מה זה מחלוקת? מה זה ספק? תלמד, תעבור לכל הש"ס, תחליט מה דעתך ותכריע. אבל כיוון ששתי הדעות, אומר הש"ס, הובאו בשולחן ערוך, הזמן יוצר, ספק. מה אני יכול לעשות? גם שאני לא אהפוך את הש"ס. ברגע ששתי הדעות הובאו בשולחן ערוך להלכה, אז יש כאן, זה הפך להיות סוג של מין ספק אונתולוגי כזה, שוב.
פלוגתא דרבתא זה מונח שהוא מוציא?
לא, אבל השימוש שלו, אם אני זהה לתנועה, אני לא חותם על זה עדיין כרגע, אבל אצל המהרש"ל, אנחנו נמצא הבחנה, הזכרנו כבר שסיפור הספק מתחיל אצל המהרש"ל בים של שלמה. זאת אומרת, הטיפול האינטנסיבי האשכנזי במקרה הספק, מתחיל בים של שלמה לבבא קמא, כשהוא שם בפרק, לא זוכר איזה, פרק שלישי, אני חושב, פותח דיון נרחב, בשאלה תפיסה בספק הדדים. אבל הים של שלמה מבחין בין תיקו לבין פלוגתא דרב ואתא. וההבחנה שלו היא מאוד ברורה, כי תיקו בבבלי הוא באמת ספק, אבל פלוגתא דרב ואתא זה ספק, זה תכלית. אצל השף כבר אנחנו רוצים שפלוגתא דרב ואתא מתאחדת עם התיקו התלמודי, ושוב אני רוצה לטעון שזה מאוד ברור שזה תוצר של השולחן ערוך.
כן, מה שהוא מייצר, אבל זה לא סתם תוצר, הוא המעשה הזה מכניס כאילו את השולחן ערוך לקאנון בצורה הרבה יותר חזקה בזה שכאילו הספקות עצמם הופכים להיות מסביבו.
נכון.
כלומר, כאילו הוא גם מייצר את הספקות החדשים.
נכון.
מייצר
הכל. ועכשיו, אבל זה בעצם, זה אולי אחת הדוגמאות החזקות למקום שבו השולחן ערוך מקבל מעמד, מחליף את הגמרא בעצם גם בעיני השאר. אבל בואו נתקדם הלאה, מאמין בלב. נדחה על ידי הבן שלו, דווקא בלב.
זה לא סותר במידת מה, כאילו, את מה שהצגת עד עכשיו.
למה?
כי מיכל, כאילו,
לא, יש פה
תהליך. הוא הולך לפלפול, כאילו, ולגמרא, מצד שני הוא מאמץ, כאילו, את ה...
זה שהוא אימץ לשולחן ערוך, אמרתי, יש כאן קנוניזציה שהיא מפרקת. שזה תמיד תהליך והיפוכו. זאת אומרת, הוא מיכל, באופן חד משמעי, יש פה קנוניזציה מוחלטת של השולחן ערוך. הוא אומר, מי יכניס את ראשו בין הערים הגדולים
האלה?
מה זה?
אני חושב שקרה גם בעבר, לא רק
במקרה. אצל השאר, אבל זה בדור הזה זה מתחיל כבר להיות, זה הרבה יותר דרמטי. כמו שהסגרנו אצל אסמה, אסמה עוד נאבק בהם, חזיתית. אסמה רואה את עצמו כבן פלוגתא, בר פלוגתא של רבי יוסף קארו. הוא יוצא נגדו בעצם. השאר כבר רק מפרש. שוב, גם אם זה רק רטוריקה, אבל זאת רטוריקה חשובה. גם אם זה רק לפרקות. אבל זה באמת, זה ככה הוא מציג את, ככה הוא מגיש את עצמו לפעמים. השני שהוא מביא אחרי מאמין בלב, מי הוא? שעוד מתנגד לו?
תרומת הדשן.
תרומת הדשן, נכון? תרומת הדשן. ואותו דחה מי? הים של שלמה. הוא אמר השאל. הוא דחה אותו. עכשיו שימו לב לרטוריקה בהמשך, היא מאוד מעניינת, ואיתה אנחנו מסיימים. אומר, אחרי שהוא דחה את תרומת הדשן, בסימן עין א' הבאתי יותר מ10 פוסקים גדולים ומפורסמים. זה סביר הלאוד, אפילו בתיקו גופא דמעני תפיסה, אין כאן שום פוסק גדול או קטן שתפור בתפיסה לא מעני פלוגתא דרבתא, זולתי התרומת הדשן. וגם בתרומת הדשן עצמו הוא מחלק וכולי, ואני קופץ טיפה קדימה. על כל פנים, יש כאן יותר מ40 פוסקים, דסבירה לו, דתפיסה מעני בפלוגתא דרב ואתא. אתם רואים שוב, הוא נורא חשוב לו לייצר קדרים של פוסקים שהולכים איתו. דעה בסימן עין א' ועין ד', הבאתי דברי הגאונים והריף והרמב״ם והסמק והראי ולד והרב המגיד והמגדול עוז ורבותיו והגדת מימונים והרם לקנתי וטור ורבנו ירוחם ושלטי גיבורים ומוערב דוד כהן ומוערב משה אלשך ובית יוסף והרמה ומוערב יפה וסבירה לבתיקו מעני תפיסה כן, כל שכן בפלוקת דרב פתא בסימן פי ח' הכרחתי דפית ולמדמן וסבירה לבתיקו דלא מעני תפיסה מודה בפלוקת דרבטה, ואז הוספנו גם את מערב רוטנבורג ורבי שמואל בן ברוך. וסימן הייתת הבאתי דברי מעריק ודברי עובדיה סבורנו, וכן דעת מהרש"ל ושרי הגאון החסיד ישעיהו ויצגל, וכן דעת מוהר דוד בן לב ומוהרה בן ססון, וכן דעת בעל התרומות והר"ן ורבותינו הצרפתים והרמ"א והריב"ש, והטור בשולחן ערוך ובא חושב האחרונים וכן כתב המבית, וכן הוכחתי בסימן צד א' שכן דעת בעל האיתור והרמב"ן והרשב"א ומוהר דוד כהן, מוהר שמואל דימודינה, מוהר שלמה כהן, מוהר אלבך ומוערם יעקב לבית לוי, שכן דעת הבך וכן בסימן קוף וקוף דלת, שכן דעת הרמה ומוערם יפה ומוערם משה איש חי ומוערם בנימין בתשובת מסעת בנימין ומוערם חיים בן בן אשתי ומוערם יוסף טרני. הרי כן יותר מ-40 פוסקים גדולים ופורסמים שסוברים דמייני תפיסה בפלוקת דרבטה ואין לך עין יפה יותר מזה התורה מ-40. עד עכשיו שימו לב לביטויים. אפילו לא יהיה ראיה ברורה מקצת מאיזה הפוסקים הנזכרים באופן שיהיו 40 חסר 1 או 2 ו-3 ו-4 יישארו 36 צדיקים, יסודי עולם, שהעול עומד עליהם בדברי הבית, או אם יחסרו עוד 5 ו-6 התשחית בעבור החמישה כשיאמרו 30 צדיקים, כדברי המדרש רבה, מי יערב ליבו לגשת ולעשות מעשה נגד הנך 30 גדולי הדור להוציא ממון, ומייכניס ראשו בין ערים גדולים אלו, בפרט שדבריהם נכונים וברורים כמו שהוכחתי למעלה. עכשיו, למה הרטוריקה הזאת? למה המאמץ?
אני גורם לך להיכנע לפני שאתה
בכלל ניגש לכל הפסקים. כאילו הוא אומר, א', יש לי, כאילו אני אקרא לאחי הגדול.
יש לי גב.
יש לי גב. מי שאומר שיש לו גב, למה הוא צריך להגיד שיש לו גב?
כי הוא עושה רטוריקה נגד לכל מה שהיה מזובר. הוא צריך להראות ש... והוא התחיל בגיל 24.
וגם כנראה באמת, גם מתחבר למה שאומר אליהו, כנראה יש מסופר על פנחס ספין, אני חושב, שהיה שר אוצר בממשלת ישראל, שפתחו טיוטות של כתב יד שלו לאיזה נאום, ובנאום היה כתוב בצד, באחד המקומות היה כתוב טיעון חלש לצעוק. זה המקום שבו כשמישהו צועק ככה, הוא אומר, יש לי 40 שחושבים כמוני, אז אתה יודע שהטיעון שלו חלש. אתה יודע שהוא בא... לא סתם יצא כנגדו אחרי זה פנחס ספין. אבל אני רוצה לטעון שהעובדה שהוא באמת, הרטוריקה הזאת באמת היא מאפיינת את ה... א', כמו שהיינו, מאפיינת את השח בכלל. השח בכלל נעזר מאוד במנגנון הזה של לייצר ערימות של פוסקים שהולכים איתו, אבל שוב, אני חושב גם שכרוכה במאמץ של השח, עכשיו, אבל כאן הפאנצ'ליין שאיתו אנחנו סוגרים, למה לשח חשוב כל כך לאפשר תפיסה בספיקא דתינא, או בפלוגתא דרבטא?
זה גם קצת דחוק להגיד מה שראיתם קודם במסכת נידה, שהוא יוצא נגד הרב ונגד כל השאר בעצם, שאומר שהם לא מבינים את הריף, זה קצת נשמע מצחיק, שמה, כל הגדולים האלה לא יודעים לקרוא ריף? חוץ מזה, כאילו, אתה אומר שהם לא יודעים, כאילו, הם לא הבינו נכון כדי להציג עמדה אחרת. כאילו, אתה עושה הכל, את כל האוקיטות בעולם כדי...
לכן אני אומר שצריך לקרוא את הרף, את השח באמת, לא כאילו הוא פוסק, קרא את זה כאילו זה שיעור בישיבה. כשאתה קורא את זה, הבעיה היא שהמאמץ של הפסיקה, כשאתה מניח אותו על גבי זה, הוא מסבך קצת את התמונה. אבל כשאתה קורא את זה כאילו זה שיעור בישיבה, זה הרבה יותר ברור, נכון? הוא קרא את הגמרא, את הסוגיה, והיה נראה לו משהו בסוגיה, ועכשיו יתפור במהלכים מבריקים לפעמים את כל הראשונים, כדי שהם יגידו כמוהו בסוגיה. זה הרבה פעמים, פעמים מאמץ, זאת אומרת, כשאתה חושב שוב על ראש של מגיד שיעור שיש לו וורט, אז אתה מבין את האנרגיה הזאת מצוין. יש לו כאן, זה ה... הוא ככה תופס את הסוגיה. והוא ינצל את יכולותיו האנליטיות והספרותיות כדי לתפור סביב התיעוד שלו כמה שיותר תומכים שילכו איתו.
אז 5 שעות אחרי השיעור של מירב כמו שחזר במיקר.
נכון. לא, אבל אני רוצה לחזור לנקודה האחרונה, וכאן אני חוזר לנקודה. השח, אני מזכיר, כאן אנחנו צריכים לתת לסיפור טיפה הקשר היסטורי, ומי שכתבה על זה יפה, זאת מיכל טיקוצ'ינסקי, שיש לה מאמר על החיבור, שתדבר עליו אולי, מיקום פלוס הספיקות, שנקרא מתודה ומשמעות או משהו כזה, במאמר שלה, מיקום פלוס הספיקות, היא מציעה הצעה מאוד מעניינת ביחס לחיבור שלנו בתקפו כהן, היא אומרת, שימו לב, שבתקפו כהן מתחבר בזמן שבו הממסד הקהילתי מתפרק. הזמן הזה של פרעות תחבטת הוא זמן של התפרקות של השלטון, התפרקות של הממסד הקהילתי, התפרקות של ועד דלת ארצות, התפרקות של כל בעצם הסדרה המרכזית של יהדות מזרח אירופה מתפרקת, בוודאי באזורים שבהם השח נמצא, והשח עצמו באופן אישי חווה מאוד מאוד קשה את ההתפרקות הזאת. ויש איזה היגיון בזמן שבו הממסד מתפרק להעצים את היכולת של האדם הפרטי לעשות לעצמו דין. זאת אומרת, שימו לב למתאם שיש בין ההתרחשות ההיסטורית של התפרקות הממסד לבין המאמץ האדיר שמשקיע פה השח כדי לאפשר בסופו של דבר לאדם הקטן שנעשה לו עוול ללכת ולתפוס לעצמו מאמן. בהקשר הזה היא מציעה לראות את התהליך ההפוך שעושה גמות הספקות גם הוא בהקשרו ההיסטורי. עליית הקיסרות האוסטרו-הונגרית, היווצרות מעמד הבולגרות ביהדות מזרח אירופה בתקופה הזאת. זאת אומרת, יש לנו את התנועה ההפוכה בדיוק, התמסדות גדולה של הקהילות. איזו תפיסה חוקתית חדשה, צנטרליזם משפטי חזק מאוד שצומח.
זה לא כזה משכנע, אבל...
שקורה 150 שנה אחר כך, כשאנחנו מדברים על גמות הספקות, הוא יוצא נגד השח. עכשיו, אני לא בא לטעון בשום פנים באופן שההקשר ההיסטורי הוא המניע, או שיש פה לשח את האינטרס ליצור את זה. מה שאני רוצה אבל כן להצביע זה על זה שיש, וזה כן תמיד יהיה, יש מתאם בין התהליכים האלה. יש ביניהם מה שאפשר לחנות במונח הלמדני, הכללי, זיקה. יש ביניהם זיקה. האם הזיקה הזו משמעותה שזה גרם לזה, A גרם ל-B או B גרם ל-A?
אוקיי, אפשר לדבר על זה בדיוק הפוך. בזמן של התפרקות הוא רצה לחזק, והפוך, בזמן שזה עולה, בזכות הפרטים לבסות, הוא רצה לתת קיצר.
אני מסכים. זאת אומרת, הזיקה לתהליכים היסטוריים תמיד צריך בזהירות. זאת אומרת, יש כאן תהליכים שהם ודאי מתרחשים במקביל בכמה אפיקים שונים. יש את התהליך של הקריאה הלמדנית, כמו שאדם באמת קורא את המקורות, ויש את התהליך של התהליך ההיסטורי החיצוני, אבל אני כן חושב שהרבה פעמים חשוב להצביע על המתאם בין התהליכים האלה. זאת אומרת, המודעות לפחות לתהליך ההיסטורי, כמה שמלווה את התהליך הלמדני, היא מאוד מאוד חשובה, כי היא שוב, היא הרבה פעמים מאירה עיניים. יש בהרבה פעמים איזשהו סוג של הנהרה של התנועה הלמדנית עצמית. טוב. עד כאן על השח, שבוע הבא בעזרת השם, מי הוא שוב?
סיפור הטרגי.
סיפור הטרגי. כן.